אתם עם SBS בעברית.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם יומן חדשות השבוע בעבר. וכמו תמיד, זאת תזכורת לאחדים האירועים שעשו כותרות השבוע הזה בדיוק לפני שנים. מיד נצא לדרך לאחור אל אירועים שנכנסו לספרי היסטוריה. אני אזכיר במה מדובר וגם אביא את הקולות הבולטים מאותם אירועים. אחד המאזינים צלצל אליי לאחרונה ואמר לי להוסיף משהו כמו הדקו את החגורות, כי אנחנו יוצאים למסע, לפעמים מטלטל לאחור. אז נצא לדרך. אני פותח בטיסה היסטורית שנרשמה השבוע לפני 91 שנים. הטיסה הייתה היסטורית כי מדובר בטיסה ראשונה בלי עצירה מהודולולו שבאיי הוואי לאוקלנד בקליפורניה. והיסטורית כי בתא הטייס ישבה אישה, אמיליה ארהארט. ב-11 בינואר 1935 הייתה האישה הראשונה שטסה בין הולולולו לאוקלנד, כאמור לבדה בטיסת סולו. כמובן עיתונאים המתינו לה ודיווחו על הטיסה.
Anchor of the Atlantic, one over the treacherous Pacific. Roaring into the Oakland airport, she brings to a triumphant finish her 2400-mile hop from Hawaii after 18 hours in the air.
ומאוחר יותר באותה שנה טסה בטיסת סולו מלוס אנג'לס למקסיקו סיטי, בירת מקסיקו, ומשם חזרה לניו ארק שבניו ג'רזי. אמיליה ארהארט החזיקה בכמה סיעי אולם, רבים מהם על המהירות של הטיסות שבהן חצתה יבשות. ואגב, בשנת 1935 הצטרפה לסגל של אוניברסיטת פרדו שבאינדיאנה כיועצת קריירה לנשים, כן, כבר אז. על כל פנים, השבוע הזכרנו את הטיסה שלה נונסטופ, מהוואי לקליפורניה, זו טיסה היסטורית ונקודת ציון בתולדות התעופה.
10,000 cheer the end of the epical flight as the lady Lindy slides into a perfect landing with two records. First woman to fly the Pacific and the first person to fly it solo. She receives one of the most tumultuous greetings ever accorded a flyer.
ועכשיו אל השבוע בשנת 1942, זה לוקח אותנו 84 שנים מכאן לאחור. סופה של אגדה בעולם הקולנוע. השחקנית שהרוויחה ככל הנראה הרבה יותר מכל שחקנית אחרת בארצות הברית, לפחות בשנות ה-30 המאוחרות, האישה שהצליחה למכור הכי הרבה איגרות חוב כדי לממן את השתתפותה של ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, נספתה בתאונת מטוס, בעת שהייתה בשובה הביתה ממסע גיוס כספים. מדובר בקרול לומברד. אז לפני הכותרות על התרסקות שזעזעה את אמריקה, הנה מעט עליה. קודם כל, היא הייתה אשתו של קלארק גייבל, וגם זה הוסיף בוודאי למעמד וליוקרה שלה בחברה האמריקנית. אשתו של כוכב הקולנוע הענק של הימים ההם, הכוכב הראשי של חלף עם הרוח. כך הם תיארו ביומן קולנוע בעת שיצא הסרט לאקרנים.
This is the Clark Gables, just in from the coast. Charming Carol Lombard and friend husband get a mighty welcome.
יומן קולנוע לזוג הכי אין אז בארצות הברית, הכי פופולרי אז ב-1942, כאשר השחקנית המפורסמת נספתה בתאונת מטוס. ביומן קולנוע אחר ראתה אמריקה את האסון, ושמעה גם את מילותיה האחרונות כאשר גייסה כספים במדינת אינדיאנה. לומברד, נזכיר, הייתה בת 33 והייתה שיאנית השכר, אמרנו, בהוליווד. היא הרוויחה יותר מכל שחקן ושחקנית אחרים בשנים ההן.
Death takes the controls and with awful suddenness a luxury airliner crashes into remote mountains such as these. 22 victims including 15 army flyers and Carol Lombard and her mother. Miss Lombard was returning to Hollywood from Indianapolis where she sold more than $2 million worth of defense bonds. Miss Lombard spent most of her life in Los Angeles. She played her role for Uncle Sam with typical spirit.
אז זו הכרוניקה של אותה טיסה אחרונה של קרול לומברד. הטיסה שהתרסקה והייתה, כך אפשר לראות בצילומים, ממש לחדור של אש. כדור אש היה לימים גם שמו של ספר שתיעד את האסון הזה. לפי עדויות, כדור האש הזה נראה באותו לילה, שבוע לפני 84 שנים, למרחק של 40 מייל ממקום ההתרסקות. זו אותה טיסה מניו יורק ללוס אנג'לס שהיו לה כמה עצירות בדרכה מערבה, עצירה כדי לאסוף את קרול לומברד, עצירה אחרת כדי לתדלק, ומעט אחרי ההמראה מלאס וגאס, המטוס התנגש בהר. חוקרים אמרו שמטוסים רבים קיבלו את האורות מהר מאוד אחרי ההמראה משדה התעופה, כדי להימנע, זה היה חשש ממפגש עם מטוסים מיפן. כמובן, זה היה חודש ומעט יותר אחרי ההתקפה המפתיעה של יפן על פרל הרבור בהוואי, ובאמריקה דאגו מאוד מפני מתקפה שנייה. ועדיין במלחמה אני ממהר לעבור אל השבוע הזה בשנת 1943, שנה אחר כך. זה היה השבוע שבו החל קרב לדוגה השני, כאשר הצבא הרוסי האדום פתח במבצע ששמו מבצע ניצוץ, מבצע להסרת המצור על לנינגרד. את המבצע תכנן המרשל גיאורגי ז'וקוב, ומטרתו הייתה להסיר את המצור הגרמני כאמור מעל לנינגרד. הגרמנים הכניסו לקרב הזה שנכפה עליהם 20 דיוויזיות, 15 חטיבות ובהם 500 טנקים ו-900 מטוסים. הרוסים הפעילו מולם 26 דיוויזיות, 700 כני ארטילריה וכמה מאות טנקים. המתקפה הרוסית החלה בבוקר של 12 בינואר 1943, שעון ברית המועצות. לאחר קרבות אכזריים גברו הכוחות של הצבא האדום על הביצורים הגרמניים רבי העוצמה בדרום אגם לדוגה, וכעבור 6 ימים הצליחו לפתוח מסדרון יבשתי אל תוך העיר הנצורה.
Red Army is smashed within striking distance of three German escape railroads.
פתיחת המצור לנינגרד השבוע בשנת 1943. שנה בדיוק אחר כך, בינואר 1944, במסגרת מבצע לנינגרד נובוגרד, אילצה המתקפה הסובייטית את הגרמנים לברוח מפרברי הדרומיים של העיר, וכך למעשה תם סופית המצור. צריך לזכור שבשני המקרים, בראשית המבצע הזה ובסיומו, כפו הרוסים על הגרמנים להילחם בעוד גנרל, גנרל חורף. ובאותו שבוע ממש במרקש שבמרוקו פגישת פסגה בין שניים, דגול מנהיג צרפת החופשית ווינסטון צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה נפגשים. פגישת צ'רצ'יל דגול במרקש התרחשה למעשה במסגרת ועידת קזבלנקה, כי למחרת פגישתה מגיע נשיא ארצות הברית פרנקלין דלאנו רוזוולט. המטרה העיקרית הייתה קביעת אסטרטגיה משותפת להמשך המלחמה.
קזבלנקה, the place chosen for the latest Roosevelt Churchill meeting. And this is the hotel where many meetings were held and many offensive plans made. Arriving on the scene is Vice Admiral Lord Louis Mountbatten, Chief of Combined Operations. General Sir Alan Brooke, Chief of the Imperial General Staff, with Field Marshal Sir John Dill, Head of the British Joint Staff Mission in Washington. These men, who as leaders of Navy, Army and Air Force, British and American, work with the President of the United States and Great Britain's Premier, these men are responsible for the technical planning of Anglo-American attack in 1943. There were two main objects of the Churchill-Roosevelt meeting. Apart from preparations for the 1943 offensive, they wanted to solve North African political problems.
הפגישה התנהלה תוך מתח בין דגול לצ'רצ'יל. דגול חשש שצ'רצ'יל יחתור תחת מעמדו כמנהיגה של צרפת החופשית, והתעקש לפגוש את רוזוולט לבדו. אבל צ'רצ'יל איים שלא יתמוך בדגול אם לא יתפשר. על כל פנים, העיתונות של אז הייתה שם, על המתח פחות דיברו, בעיקר סיפרו על מי הגיע, וגם על הדרישה של בעלות הברית לכניעה ללא תנאי של מעצמות הציר. לימים נודע שדנו גם על תאום הפלישה לסיציליה, מה שלימים נודע כמבצע הסקי, ועל הפצצות על גרמניה. ועידת קזבלנקה, השבוע בשנת 1943, 83 שנים לאחור. ועכשיו 80 שנה בדיוק מכאן לאחור. השבוע בשנת 1946 התכנסה באולם וסטמינסטר בלונדון העצרת הכללית הראשונה של האום. בעצרת השתתפו נציגים של 51 מדינות.
In London, a state dinner has just been tendered representatives of 51 United Nations by King George VI. Delegates to the first General Assembly of the United Nations Organization. Here to convene a meeting that may well determine whether peace will prevail on earth, whether the children of all the nations are to live. 25 years ago, the League of Nations was born, only to die of anemia in Geneva while men bled in Manchuria and Ethiopia. For the second time then in a generation, the wounded nations of a world convalescing from war have met to discover not only the means of their survival, but also their right to survival.
העצרת הכללית של האום, ישיבה ראשונה שבוע לפני 80 שנה, 10 בינואר 1946. ההחלטה המרכזית, שמוכרת מאז בשם החלטה מספר אחת, הייתה להקים ועדה לאנרגיה אטומית. שבוע אחר כך הוקמה מועצת הביטחון של האום, וטריגי ולי מנורווגיה נבחר למזכיר הכללי הראשון של האום. ועכשיו לרואים בישראל, השבוע בשנת 1950, 76 שנים לאחור, נחנך קו הטלפון הראשון ליישובים בדרום הארץ. השירות נפתח בשיחת טלפון בין ראש הממשלה דוד בן גוריון בתל אביב, לבין שר התחבורה דאז דוד רמז, בקצה הדרומי של הקו, באילת. קשה קצת לשמוע ולהבין, אבל השניים דיברו, ובן גוריון התעניין לדעת מה באשר לאוניות תרשיש המוזכרות בתנ"ך.
בן גוריון? כן. מדבר אמת, אני שומע אותך יפה. אני רוצה להגיד בשם דואר ישראל, כי חנוכת הקו הטלפוני או האלחוטי לאילת היא שמחה מיוחדת לדואר. ויש טעם מיוחד בשמחה הזאת, כי הקו נפתח באמירת שלום לך, לראש הממשל, שלום לך. אתה שמעת אותי?
כן, עכשיו יש שאלה לך.
כן.
שלום שואל את שר התחבורה של ממשלת ישראל. איפה עניות תרשיש? מו?
קו טלפון ראשון לדרום ועוד התרגשות בתחום פיתוח הארץ. השבוע בשנת 1953 הסתיימה סלילת הכביש המחבר את באר שבע לים המלח ולסדום. ההוצאות עמדו אז על 4 מיליון לירות, אבל רבים אמרו שלא המחיר היה משמעותי, אלא ההישג ההנדסי המורכב שהיה חיוני לפיתוח הנגב ולהעברת המחצבים הפוספטים מים המלח לצורך ייצוא. רבים ממנהיגי המדינה הגיעו לטקס שפתח סדרה של אירועים, אלה נמשכו עוד חודשיים ויותר קדימה, ובכולם נחגג ההישג שנחשב חלק מהחזון הציוני ומחזונו של דוד בן גוריון להפרחת הנגב.
כאן נסלול כביש, אחד מני רבים שיקשרו את חופי הים התיכון עם חוף ים סוף וגדות ים המלח. כאן במרחבי מדבר השממה על סלעי מגורו גבעות ישימונו, כאן צפון העתיד הגדול לתנופה הנועזת והיוצרת של העבודה והמדע, משה ממצרים, מרסל מאלג'יר, ניסים מבולגריה, קיבוץ גלויות, כן, ועוד יותר, מיזוג גלויות, העמל ממזג, העמל מאחד, העמל מגבש עם, צבא העמלים חוצב בסלע, רועמים גלגלי המכונות ותנופת המעדרים. 77 קילומטרים של כביש מצריכים מאות קובים של אספלט. אספלט זה מיוצר בבית חרושת העובד בלי הרף למטרה זו במיוחד.
חנוכת הכביש לסדום ולים המלח, 1,500 נוכחים, וראש הממשלה בן גוריון בנאומו השווה את ההישג הזה לדרך בורמה לירושלים הנצורה ב-1948. לצד הדרך שסלילתה ארכה שנתיים, הוקמה אנדרטה לזכרם של שניים מהעובדים בסלילת הכביש שנהרגו מאש של מחבלים. כל ישראל שידר תוכנית של שעה שעקבה אחרי תהליך הסלילה. בתוכנית אמר הקריה משה חובב, כאן קורעת את דיממת הקניון נשיפת ריאותיו של מדחס אוויר ענקי. כאן נוסיף נועצים עשרות פטישי אוויר שן חדה בצוק הקדמון. הישג מרשים מאוד השבוע בשנת 1953. עכשיו אל השבוע, לפני 71 שנים, החייל אור אילן, לוחם צהל, שנפל בשבי הסורי במבצע צרצר, התאבד בשבי הסורי. בפתק שהותיר בין אצבעות רגליו והתגלה בבדיקת גופו, הוא כתב, לא בגדתי, התאבדתי. והסיבה, כדי שלא להסגיר, סוד צבאי. אור אילן, חייל בחטיבת גולני, נשלח למשימה של החזרת מתקן להאזנה לקו טלפון בשטח סוריה. למרבה הצער, הפעולה הסתבכה והוא נתפס עם חבריו למשימה בידי הצבא הסורי. הרמטכ"ל משה דיין ציטט מהפתק את שתי המילים הראשונות, לא בגדתי, שהפכו לסמל של הקרבה אישית למען ביטחון המדינה. יומן החדשות של כל ישראל הביא את קולו של ראש הממשלה ושר הביטחון משה שרת, דברים שאמר בכנסת.
חברי הכנסת, בינתיים שלח יד בנפשו החייל הצעיר אורי אילן, בתוך התא אשר בו נמצא בבדידות מדכאה ימים על ימים. סופו הטרגי עודנו אפוף תעלומה. אני רוצה לציין כי שניים מאנשי החוליה, הקצין והסמל, העידו לפני משקיף של אום בתשובה לשאלה מפורשת מצידו כי הם לא עונו. ודאי כל האמת גם בדבר הארבעה שנותרו בחיים תיוודא רק לאחר שהם יוחזרו לנו. מי יודע אם תיוודא פעם כל האמת לגבי אורי אילן.
אורי אילן התאבד בכלא הסורי השבוע בשנת 1955. הוא היה בן 19. ועד כאן מעט מהאירועים שהיו השבוע לפני. בשבוע הבא עוד יומן חדשות על אירועים שאירעו בשבוע הבא, כולם לפני שנים. כאן איזימן, להשתמע. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.